אנחנו אתמול עסקנו בפסקה האחרונה בפרק ט"ו באורות התשובה, בפסקה י"ב, והתחלנו קצת לדבר על חשיבות הספרות וחשיבות ההיטהרות של הסופרים. בזה עסקנו אתמול. אמרנו שנרחיב קצת את הדברים, כמו שכאן בהוצאה של ישיבת אור עציון יש את ההפניה הפשוטה, קודם כל, לשתי פסקאות באורות התחייה, פסקה ל"ו ופסקה ל"ז. אז מי שפותח ספר אורות, עמוד פ"א, אורות התחייה, פסקה ל"ו. אז זאת איזושהי השלמה ואולי קצת יותר מיקוד וחידוד של מה שדיברנו אתמול. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. בואו נקרא כמה שורות. כל סופר שאינו עמל לתאר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו, מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, יחד עם הדאגה להשלים את החסר, ולהימלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלוות רוח, משפט קצת ארוך, עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה, להטיב ולהשכיל את עצמו, וחפץ נשגב לעמוד ברום התורה והקדושה האצילית, מקף, כל זמן שאינו עומד במעמד כזה, לא יוכל להיקרא סופר באמת. וואי. אחר ביגון היה אומר. וואי וואי וואי. זה מבהיל קצת. נקרא אולי עד סוף הפסקה. רק הראשונים היו נקראים סופרים. עכשיו זה פלא, כמו שדיברנו קצת אתמול על התספורת מול הסיפור, שהמספר ולא המסתפר יודע לספור. מי שהיה פה אתמול ברור לו מה שאנחנו אומרים עכשיו. אז הראשונים היו נקראים סופרים, מפני שהיו סופרים אותיות שבתורה. גמרה מדהימה הגמרה הזאת. פשוט, ראשונים נקראים סופרים כי היו סופרים את האותיות. מה זה פה? הפקולטה למתמטיקה? חשבון כיתה א', מה זה? מה זה היו סופרים אותיות שבתורה? וספירת האותיות, כמו שדיברנו אתמול, היכולת לראות את נקודת המוצא, את המגמה, את המטרה ואת עמוד השדרה הזה, שהוא הולך מתחת לפני השטח הרבה פעמים, בתוך המספרים, מא', ב', ג', ד', מה המגמה שיש פה בכל העסק הזה? הסופר האמיתי הוא שייך למגמה האלוהית, שמן הכל מתחיל ואלה הכל שואף. אז גם שהוא נתפס לחלק מהמציאות, הוא רואה את המגמה הכוללת של המציאות, שמן הכל מתחיל ולשם הכל שואף. זה הכוונה הראשונים היו נקראים סופרים. הם היו יודעים לספור, כי הם היו יודעים לספר. הם לא היו מספרים במובן של חנות תספורת, ספרים. הם היו מספרים במובן של הסופר שמספר סיפור. וספירת האותיות שבתורה, העלתם למדרגה עליונה של תואר רוח וגבורת נשמה, שרק אם יש לך תואר רוח וגבורת נשמה, אתה יודע על באמת לספור, כי אחרת אתה מסתפר ולא מספר, עד ששם סופרים היה נאה להם. אומר הרב, אם את הספרות הישראלית אנו חפצים להחיות, צריכים אנו ללכת בדרך הקודש הזאת, לבוא מן הקדושה אל הספרות. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא להשם. יקרא לה, סליחה. והלכו גאולי. עכשיו בואו נחזור גם למשפט הארוך. אי אפשר לספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. כי הספרות הישראלית, בניגוד לספרות הגויים, היא לא חוכמה בלבד. היא לא יכולת יצירה בלבד. היא לא גאונות בלבד. היא לא מקוריות בלבד. היא ודאי לא רייטינג בלבד. אלא היא היכולת לגלות את הסופר הגדול שבתוך המספרים. לכן אם אין התקדשות נשמות של נפש הפועל, הפעולה שתצא החוצה היא פעולה חסרה את העיקר. לכן כל סופר שאינו עמל, זה סוג של עמל, דרך אגב, יכול מאוד להיות, היום אנחנו חיים בעידן, במציאות נקרא לה תרבותית במרכאות, כפולות ומכופלות, במציאות שהכל זה פונקציה של התוצאות. כלומר, אם אני סופר מצליח, זה תלוי כמה ספרים מכרתי. איך קוראים את זה? תקליט הזהב? תקליט הזהב. מה? בדיסקים. בדיסקים, כן, אני יודע. איך? רב מכר. אני סופר מצליח אם אני חלק, הספר שזה חלק מרב מכר, ואני מוזיקאי מצליח אם זכיתי לתקליט הזהב. ומשמיעים אותי בגלגלת, שכחתי, כן. לכן אני אומר שהסופר, לכן אומר הרב, אני רוצה רק רגע להתמקד בנקודה של עמל, כל סופר שאינו עמל. מה זה העמל הזה? אנחנו חיים בדור של תוצאות. אז אתה יכול להיות מאוד לא מתוקן במידות, מאוד לא מתוקן במעשים, מאוד לא מתוקן ברעיונות, מאוד לא מתוקן בחלומות, אבל מה? יש לך כישרון. אתה יצירתי. אז אתה מוכר. ואז אתה מוצלח. זה שקר נורא, השקר הזה. לכן האנשים שיש להם את הייתי אומר, את היכולות הפוטנציאליות האלה, שם הסכנה הרבה יותר גדולה. כי הם יכולים במרכאות לדלג על העמל. אני רוצה להגיד רגע גם בבית המדרש. אדם יכול לשבת בבית המדרש, ויש לו כישרון ללימוד. אני אקח את הדוגמה של גמרא, כי שם צריך כישרון. גם כישרון, הרבה עמל, אבל גם כישרון. ויש לך כישרון לזה. הכישרון הרבה פעמים יכול לבוא על חשבון העמל. אתה מרגיש, אתה לא צריך לעמול. אתה יכול להגיע לשיעור בלי שעבדת בסתר קשה לקראת השיעור. ואתה פחות יותר מכוון למה שנאמר בשיעור. לכן מי שהוא סופר במובן התוצאתי, היצרני, הרבה פעמים הוא לא יהיה שייך לתכונת העמל במובן המוסרי, הערכי, הרעיוני, ובטח לא במובן האלוקי, שעליו אנחנו מדברים. זה כואב מאוד מה שעכשיו אני אומר. דרך אגב, הסופרים של הדור הקודם, שאני רוצה להזכיר פה את שמותיהם, אבל שהם אנשים שהחברה הישראלית מאוד מכבדת אותם, או המוזיקאים של הדור הקודם, או אפילו הייתי אומר, אנשי הספורט של הדור הקודם, שהיו מזוהים עם הסמל של הקבוצה, כל הגוונים על מיליה, נכון? פעם היו אומרים. אז היום אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. איפה אתה משחק? יש להם שמים לך יותר. פשוט. זה פונקציה אחת, כסף. איזה מוזיקה אתה מנגן? מה שיותר נמכר. וכאן על איזה ספרות אתה כותב. לכן הסופרים של פעם, והמוזיקאים של פעם, ואנשי הספורט, הספורטאים של פעם, הם מאוד מזלזלים מהבחינה הזו, במה שקורה היום. אצל כל מיני, נקרא לזה, תחליפי סופרים ותחליפי מוזיקאים, שמנסים ככה לייצר רייטינג ומחירות. כי זה לא... גם אצל הסופרים הראשונים שאליהם הרב כאן מדבר, שזה לא בא ממקום של התהרות הנשמות במובן הרוחני האלוקי הקדושתי הישראלי, לפחות אפשר לומר שהייתה שם איזשהו סוג של ערכיות, איזשהו סוג של שאיפת חיים פוטנציאלית, יותר מוסרית, יותר בעלת ערך, וכו'. כשעומד סופר על במה, ואומר על הפוליטיקאים של האומה, שהם מנהיגות חלולה, אז מאוד מחשיבים את דעתו, כי הוא סופר, והוא אדם מכובד, והוא אדם מאוד לא חלול, לפחות לפי אורכו המוסרי, כפי שנתפס בעיני הבריות, גם עם דעותיו, חלוקים על דעותיו, כאלה ואחרים. הסופר פלוני אמר שיש לנו הנהגה חלולה. אבל הדור הזה, זה דור של, לצערנו אני אומר, כן, אבל לזה הרב מכוון. לא רק ספרות ערכית, ספרות קדושתית, או טיפה שלי. כל סופר שאינו עמל, דווקא הכישרון, דווקא היכולת, דווקא היצירתיות, דווקא הייתי אומר אפילו הגאונות הזאת, הגאונות המקצועית הזאת, היא יכולה במחאות למנוע מן האדם את העמל בצדדים היותר אמיתיים של האישיות שלו. תשימו למה כאן הרב אומר, אני גם נותן כותרת כללית. לפני שאתה מייצר ספר, קודם כל, תגיע אל עצמך. תהיה אתה מה שאתה צריך להיות. ברמה המוסרית, ברמה הערכית, הרב אומר עוד, עוד, עוד רמה, ברמה הרוחנית, כמובן שזה שורש הכל. לפני שאתה בודק כמה נמכר בחנות. תראו מה אומר הרב. כל סופר שמייצר ספר במרכאות, שאינו עמל, עוד לפני הספר, לתאר את עצמו, אינו עמל לתאר את מידותיו, לזכך את מעשיו ואת רעיונותיו, עד שיהיה עולמו הפנימי, ולא התוצאה החיצונית של הספר שלו שנמכר בחלון הראווה בחנות, אלא העולם הפנימי שלו, עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו, בלי קשר למה יוצא מזה בסוף, יוצא מזה ספר. עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה, והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו. ומהמקום הזה הוא יוצא אל הספר, הוא אומר להספרות שהוא יכתוב, היא תהיה ספרות מתוך תואר המידות, מתוך זיכוך המעשים והרעיונות, מתוך עולם פנימי מלא אורה ושלמות פנימית. לא רק ברמה המוסרית והערכית, וברמה הרוחנית הקדושתית הישראלית, כמו שהרב אומר, אנחנו מדברים על הספרות הישראלית עכשיו. אי אפשר לספרות, יש ספרות ישראלית שתצליח בלא התקדשות הנשמות של הסופרים. אז אני חוזר. עד שיהיה עולמו הפנימי בעצמו מלא אורה והשלמות הפנימית מורגשת בתוכו, יחד עם הדאגה להשלים את החסר, אל תחזיק מעצמך יותר מדי. יש לך עוד כמה חסרונות שצריכים טיפול כמו אצל כל אחד מאיתנו. ולהימלא ענווה, למרות שאתה מאוד מוצלח, וכולם מפרגנים לך וקיבלת כבר איזה 13 פרסים. רק בשבועיים האחרונים. ולמלא ענווה ממוזגת בגבורה ושלוות רוח. מצד אחד שלווה, עדינות, אי גאווה. מצד שני גבורה, יוזמה, לקיחת אחריות. עם התעוררות שכלית ורגשית חזקה, תראו איזה משפט. להטיב ולהשכיל את עצמו. עוד לפני שאתה מטיב ומשכיל עם אחרים דרך הספר שלך או המוזיקה שלך. וחפץ נשגב לעמוד ברום הטהרה והקדושה האצילית. אומר הרב, כל זמן שסופר, אדם שהוא משפיע מבחינה, קוראים לזה תרבותית, לא עומד לפחות בעבודה, בעמל בנקודה הזאת, בנקודות האלה, כל זמן שאינו עומד במעמד כזה, לא יוכל להיקרא סופר באמת. וואי וואי. חבל שהסופרים של היום ושל פעם, שכלפי חוץ באופן בחירי עוד לא גילו את הקדושה שעליה הרב מדבר, לא מקשיבים לשיעור הזה באינטרנט. כזה לא מקבלים איזו הפגזה פה באינטרנט. רצית לומר משהו? שכחתי את שמך.
איתמר.
כן.
אני אומר שהמציאות הזו שאתה מתאר אותה היום, היא לא מדויקת בכלל, כי היא לא לגמרי מדויקת, כי על כל ספר שיש בסטימצקי, או על כל דיסק שיש גם בסטימצקי לצורך העניין, יש לפחות 200 שבכלל לא יוצאים, שלא אין להם רייטינג, שאף אחד לא מתעסק איתם. דווקא בגלל שהסופרים כן מתעסקים בעולם הפנימי, אולי הם לא מניחים תפילין, שמים כיפה ודברים כאלה, אבל הם כן מנסים להגיע לעולם פנימי המוסרי וזה. אולי הם עדיין לא גילו את הדרך הזאת, ספציפית, או הם כאן, אבל זה לא מציאות שהיא לגמרי...
תראי, לכן אמרתי שיש כאן בעצם שלוש מדרגות, בואו נסדר את זה רגע. יש שלוש מדרגות. יש לצערנו הרב ספרות, ולא רק ספרות, מוזיקה, ספורט וכדומה, שהיא רייטינג. קוראים לזה טלוויזיה. בסדר, זה מקובל עליך. כלומר, לא יראו בטלוויזיה משהו שהוא ערכי, אלא משהו שהוא יהיה אחוז גבוה של צפייה. לא הכל, אבל הרבה.
זה מאוד. גם כבר לשים לב
לזה. רק ש... רגע, שנייה, אני לא חולק מה שאתה אומר. אז קודם כל, יש ספרות שהיא ספרות, נקרא לה, שלא ראויה בכלל להיקרא ספרות. כי זה כמו שאחד שמוכר תפוזים בחנות, אז הוא רוצה למכור את הספר שלו בסטימצקי. או את הדיסק שלו. זאת ספרות נמוכה שקיימת. זאת מוזיקה נמוכה שקיימת, זאת תקשורת נמוכה שקיימת, אתה לא יכול להגיד שלא. רגע, לא סיימתי. שנייה. זה נקרא לו השליש התחתון. השליש הבינוני, שעליו אתה מדבר ואני מסכים איתך, זה אותם הסופרים, נתמקד בספרות, או אותם המוזיקאים, שהם אנשים ערכיים, הם אנשים מוסריים, יש להם מסר להעביר לעולם, הם מדברים מתוך רצון לשפר, אולי מתוך כאב על מה שהם רואים. הם נקרא להם איזה שהם אנשי חזון, שמעמידים איזשהו סוג של חזון מול המציאות. ואצלם, א', זאת מדרגה, לפחות, כלומר, יש כאן הם רואים שליחות במה שהם עושים. 100% מסכים איתך, ב-100% באמת מסכים איתך. אבל זה נגמר, וזאת הנקודה שהרב מחדד כאן, זה נגמר ברמה המוסרית הערכית האנושית. שזה נכון גם אצל הגויים. אוי ואבוי אם אצל הגויים הספרות היא רייטינג. גם אצלם הספרות היא צריכה להיות מוסר אנושי ושכל אנושי. אומר הרב, יש מדרגה 3. יותר עליונה. זה השליש העליון. שהיא המדרגה הישראלית. שזה לא רק אותם הסופרים שיש להם מוסר וערכים ושליחות ורצון לקדם את העולם ברמה האנושית המוסרית הרגילה, אלא ברמה הקדושתית האלוהית, שזאת התכונה, היא רק תכונה ישראלית. וזה עדיין חסר. כולם, רוב הסופרים שלצרינו הרבה, אני לא רוצה להזכיר שמות כאן, כי אחרים ייפגעו שלא הזכרתי אותם.
שכבר לא קיים.
מה? הם קיימים, למה לא קיימים? הסופרים הכי מכובדים, הסופרים, יש כאלה?
כן.
אני חושב שיש, אני באמת לא רוצה להזכיר שמות, יש, אחרי זה נגיד לך כמה שמות. יש. עכשיו עוד פעם, זה לא רק סופרים במובן של ספרות של סטימצקי, אלא גם ספרות קודש. ספר אורות זה גם הרב, אם אפשר לומר חס ושלום, כן, אבל בהקשר הזה הרב היה סופר. ראשונים נקראים סופרים אותיות שבתורה. ספר אורות שכרגע אנחנו קוראים מתוכו, לומדים אותו, הוא סוג של ספר, סיפור, סופר. אבל זה סיפור שנובע מקדושה, מהכרת הסגולה הישראלית, ולא רק מהכרת המוסריות האנושית שהיא חשובה, אבל זה לא מה שמייחד את ישראל. עוד פעם, זה לאו דווקא חייב להיות קודש, זה יכול להיות גם, נקרא זה סיפורת במובן הכללי, אבל שנובעת מאישיות קודש, שנובעת מרצונות קודש, שנובעת משאיפת קודש. אתה מבין מה שאני אומר? על זה הרב מדבר בעיקר, לא על מדרגה 2, על מדרגה 3. מדרגה 2 יש לה שאיפת מוסר. יש לה שאיפת ערכים. אבל לא תמיד זה נובע בבחירה החופשית, בסגולה הפנימית ודאי, אבל בבחירה החופשית, זה לא בשם השם. בוא נדבר על זה בצורה גלויה. זה לא בשם השם. אם אתה תשאל את הסופר, עין עין, או א' ב' י', או ד' ג', מספיק, לא שתם. אם אתה תשאל אותם, תגיד מה שמניע אותך זה שם השם. זה והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה הם היו אומרים לך?
אני
אשאל. תשאל.
יכול
להיות
ג'
ד'. אתה יכול לשאול אותם? תשאל
אותם.
ד' ג'. ד' ג'. תשאל אותם. ברמה האלוהית אני מדבר, לא ברמה המוסרית האנושית.
לא, אני מבין, אני
בטוח שהוא... ברמה האלוהית. כן, בבקשה, אמרה. אתה אומר שדוד קוף הייתי צריך להגיע.
לדרגה השלישית התחילו מהדרגה הראשונה, אני שואל בעצם, תהליך הכתיבה כדבר שעושה את ההתקדשות בתהליך. יש כאן, צריך להגיע לאיזושהי דרגת אדם מסוימת, איזו רמה של התקדשות, ואז בכלל אני יכול לגשת ליצירה. מה לגבי התהליך עצמו שבכלל מייצר את הדבר הזה? זאת אומרת, לא להתחיל ישר מתוך הקדושה, מתוך דרגה כזאת של מידות גבוהה מאוד כמו שהרב מתאר כאן, אלא עצם התהליך הוא זה שיזכך ויקדש ויגיע לדרגה הזו. אז אני בעצם תראה. אומר, אני לא יכול לעמוד בסטנדרט הזה, עד שאני אגיע לאיזה דרגה שהדרך של הדרגה הזו היא עבודת חיים בכלל, אז אני לא אקרא לסוף לעולם. לעומת זה, תהליך הכתיבה הוא זה שיכול לייצר אדם כזה. לכן שום יצירה לא תהיה מתוך שלמות, אבל תהיה מתוך רצון כאילו להגיע למקום.
טוב, אומר אמרם, אני רוצה רגע לחזור למי שלא שמע. אומר אמרם, הערה חשובה מאוד. אנחנו עכשיו מדברים על איזשהו סוג של מציאות אידיאלית, או לפחות שאיפה אל האידיאל הזה, ומכוח השאיפה האידיאלית הזאת, או המציאות האידיאלית הזאת, אני יוצא לעשייה. אומר אמרם בצדק, לפעמים דווקא העשייה מביאה אותך אל האידיאל. נכון. אז תראה, א', אתה צודק ואנחנו לא מזלזלים בזה. מצד שני, בתהליך העשייה עד האידיאל, כנראה יש גם כמה חסרונות וגם נזקים. ג', יש ביטוי חמור בהלכה, שאומנם הוא דן ברמה, נקרא זה, התורנית הלכתית, אבל זה נקרא, הרמב"ם מביא את זה להלכה, שואלים קטנים מחבלים בקרמים. ביטוי כזה. מה זה שואלים קטנים מחבלים בקרמים? אומר הרמב"ם, זה מי שמורה ולא הגיע לכלל הוראה. אדם שמורה ולא הגיע לכלל הוראה. אז הוא שואל. הוא לא אריה. הוא שואל. והוא חושב שהוא... פועל טוב בעולם. הוא מחבל קרמים. לכן, אמרנו כאן גם כמה פעמים בשיעור הזה, אני חושב, שלכן מי היה נשמח להיות מורה בדורות הראשונים? מי שהרבו הסמיך אותו. כלומר, כדי שפלוני יהיה ראוי לאורות, רבו צריך לסמוך עליו ולסמוך אותו כפשוטו, שהוא יכול להמשיך את את השושלת, את המסורה, את ההוראה. אבל היום לצערנו הרב, אני אומר את זה בצורה לא יפה, לא בטוח שלכל לכל מי שחושב שהוא יכול להיות רב, יש לו רב. מי הרב שלך, כבוד הרב? שאלה. אז הביטוי הזה של שואלים קטנים מחבלים בקרמים, שמי שיוצא להוראה ועוד לא מוכשר לזה, זה ביטוי חמור. ולכן בנקודה הזאת אנחנו מדברים. שכנראה צריך להגיע לאיזשהי סוג של בשלות, אולי לא האידיאל המושלם, אנחנו בני אדם, אבל כן סוג של איזשהי, קודם כל רצון לאידיאל, שאיפת לאידיאל, הכרת האידיאל והתחלת עבודה ועמל ביחס לאידיאל הזה, עד שהרב שלי סומך אותי להיות זה שימשיך את האידיאל הזה.
מה שבספרות הקודש, הרב שסומך את הכותב, כאילו שמתבצע את האידיאל הזה, אז בתגובה לנקודה הזו שמתיים ספרים לא מגיעים, זה בעצם תפקיד של ההוצאות לאור, אבל השיקולים שלהם,
אחרים לחלוטין.
הרבה דברים לא יכולים להגיע לאור, לא בגלל שזה, אלא כלא שרדו את ההוצאה הזו והזו, או לא יתפסו את זה.
ודאי.
מה דווקא השיקולים של המצביע?
ודאי. בוא ניקח דוגמה בתחום אחר לגמרי. בוא ניקח דוגמה בתחום אחר לגמרי. אמרם, ניקח דוגמה בתחום אחר לגמרי, ובזה נעצור היום. לדוגמה, אתה יודע שצהל, בחלק מנקרא זה הפונקציות הצהליות, כמו למשל, זה דוגמה מזעזעת לטעמי, כמו למשל מחסומים בכל רחבי יהודה ושומרון וכדומה, הבקעה, עבר לחברת כוח אדם, וחברת כוח האדם הזאת מעסיקה אנשים, שאין להם דרך אגב שום זכויות, ולכן לצבא עדיף מאשר שאין להם פנסיה וכל מה שזה אומר.
צבא שכיר.
מה?
צבא שכיר.
איך?
סוג של צבא שכיר.
חברת כוח אדם, אנחנו יודעים מה זה חברת כוח אדם. ולכן במחסומים היום, בכל מיני מקומות, אתה תמצא לא חיילי צהל. אתה תמצא שכירי חרב. שכירה שאני מדבר ככה. חברות כוח אדם. למה? כי זה הרבה יותר כלכלי. אתה יודע איזה חיסכון זה לצבא? אתה יודע איזה חיסכון זה לצבא? זה משהו לא יאומן בכלל כלכלית. אבל אנחנו לא מבינים שאנחנו בעצם יורים ברגל של עצמנו. אם אנחנו לא אחראים, אני אומר את זה ככה, נגיד את זה אחת, אם הרעיון האידיאלי של צבא העם, של כלל ישראל, בלי סיסמאות, על אמת, שזה צהל, אם הרעיון האידיאלי הזה של צהל, לא הוא זה שיהיה במעברים האלה, אז אפשר להפריד את כל מדינת ישראל, ולהפוך אותה לחברת כוח אדם אחד גדול. האם אני מעדיף את העגבניות, הישראליות, למרות שהן יותר יקרות, או להביא עגבניות, אני לא יודע מאיפה. מספרד, נגיד. מה עדיף? הכל, הרבה דברים היום, לצרנו, הם נהפכו לשיקול כלכלי שהערך הלאומי, שהוא ערך הרבה יותר חשוב מהחיסכון הכלכלי, התמוסס. זה דבר נורא. אז זה כיוון אחר לגמרי, אבל זה אותו עיקרון. טוב, אני מציע נעצור כי כבר מאוחר. אתם רוצים להמשיך את זה עוד טיפה? רבותיי, עוד טיפה להמשיך את זה? יום ראשון, אנחנו עוברים ללמד זין. בסדר? בסדר?